הם נולדו בארץ, סיימו כאן בית ספר, ובלילה בלילה עדיין חולמים בעברית. אבל את התארים המתקדמים והמחקרים פורצי הדרך שלהם, הם כותבים בשפות אחרות לגמרי, ובמרחק של אלפי קילומטרים. האם בריחת המוחות היא מחדל ישראלי מתמשך? ואיך מחזירים אותם לכאן? נשמע את האות ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב. על השראה ומציאות.
שלום לנדב דואני, מנכ"ל Science Abroad.
אהלן גיא.
אז עשה לנו רגע סדר. על איזה מספרים אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים מוחות בורחים? לאן בעצם הם ברחו? לאקדמיה, לתעשייה? ומה עם המקצועות שהכי הרבה אפשר למצוא שם?
וואה. אז אני אתחיל בבסיס. קודם כל, לא מדובר במוחות בורחים. המונח הוא נורא סקסי ונורא נחמד לדבר עליו נכון. ונוח למכור אותו, אבל הוא בכלל לא נכון. ואני אסביר גם מה המסלול, המסלול הוא מאוד פשוט. כשאדם מסיים את הדוקטורט שלו באוניברסיטה בארץ, והוא רואה את עצמו בעתיד חוזר לאקדמיה הישראלית, הוא חייב לנסוע לחו"ל לעשות פוסט-דוקטורט. הוא חייב. האקדמיה הישראלית מדברת בשפה הזו ורואה ככה את הדרך. ולכן היא אומרת לו, סיימת עכשיו במכון ויצמן או באוניברסיטת בן גוריון, סע לחו"ל ל3-4 שנים, תסיים את המחקר, תפרסם, ותחזור ותתמודד על משרה בארץ. ולכן הם לא בורחים לשום מקום. איפה הכשל? איפה הבעיה? שיש יותר אנשים שרוצים לחזור לאקדמיה הישראלית, מאשר תקנים שפנויים באקדמיה הישראלית, ולכן זה הבעיה וזה מה שקורה. אני אחזור אגב על השאלה שלך. אנחנו מדברים על אלפי ישראלים וישראליות, למעלה מ-6,000, והמספרים אפילו יותר גבוהים, שנוסעים לעשות את הפוסט-דוקטורט שלהם בחו"ל. רובם הם ביולוגים. כביולוגים חייבים לפרסם ב-Nature, ב-Science, ולכן המסלול נורא נורא ארוך. הם נוסעים למסלול דוקטורט.
מדעי החיים.
כן, ביולוגים. רוב החבר'ה הם ביולוגים, הם נוסעים למסלול של, בוא נגיד, בין 3-7 שנים, זה יכול להגיע לתקופה גם כזו ארוכה.
זה בעצם הפוסט-דוק?
זה הפוסט-דוק. הפוסט-דוק יכול להיות, אתה יודע, בהנדסה 2. אנחנו מכירים הרבה אנשים שנוסעים ל2 וחוזרים. זה הרבה יותר קל. אבל בביולוגיה זה הרבה יותר ארוך. אבל הביולוגיה, תכף נדבר על זה בהמשך, יש לה משמעות גם לתעשייה הישראלית. לכולם יש משמעות, אבל להם יש משמעות באמת קריטית לתעשייה הישראלית ולאן שהיא הולכת. איפה הם נמצאים על פני הגלובוס? בכל מקום. תזרוק אבן, תמצא ישראלי, נכון? תזרוק אבן, תמצא חוקר או חוקרת ישראלים שנמצאים. רובם כמובן נמצאים בארצות הברית. למה? כי שם נמצאים האוניברסיטאות המובילות. כשאתה נוסע לעשות פוסט-דוקטורט, אתה מחפש מעבדה שהחוקר המוביל אותה, ה-API, הוא שם דבר, כדי שתוכל, מה שנקרא, להתענלות באילן גבוה וללכת בדרך שלו. לשם מכוונים.
צריך גם להזכיר, בואו נדבר רגע על התעשייה, לאו דווקא על האקדמיה. הרבה מהם אני מניח נשארים שם וכבר נשארים לעבוד, ולא רק בביולוגיה, בהמון המון תחומים אחרים. צריך להזכיר שיש פה עשרות אלפי משרות שרק מחכות לאיוש בהייטק בישראל. למה הם בורחים? מה לא עובד פה נכון? מה אנחנו לא עושים טוב?
למה הם לא חוזרים?
למה הם לא חוזרים?
בדיוק. אז אני אסביר. המשק הישראלי משווע למשרות שרובן הן לא מתאימות ל-PhDs, בסדר? מחפשים מתכנתים, מהנדסים, זה מה שמחפשים. אבל את החבר'ה שלנו שרוצים להחזיר חזרה לארץ וכן צריכים אותם, בסדר? תעשיית הביוטק בישראל על סף פיצוץ. יש המון 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 כסף, המון מיזמים, המון חברות שנבנות, אבל אין מי שיעבוד בחברות האלה. כמה שהם מבקשים, החברות ובצדק, אומרים, תן לנו את האנשים בעלי הניסיון. עכשיו, פוסט-דוקטורט שעושה 7 שנים, הוא אומר, בוודאי שאני בעל ניסיון. אני 7 שנים חוקר. אבל הוא לא מכיר את עולם התעשייה, הוא לא מכיר את ה-state of mind של התעשייה, הוא לא מכיר את השפה של התעשייה.
אז בראי התעשייה הוא לא נחשב סיניור, הוא נחשב פרש לחלוטין.
אם נגיד את זה, הם נורא יעלבו, וגם אמרתי, ונעלבו, ולכן אני לא רוצה להגיד את זה, אבל כן, התעשייה מסתכלת, אומר, רגע, כרגע יצאת מהרווארד, יש מקרים כאלה, מה אתה מכיר בעולם התעשייה? כאן תכף אני אספר, אנחנו נכנסים ורוצים לגשר על הפער הזה של בין אקדמיה לבין התעשייה, ולכן מה שאנחנו ממליצים היום לכל מי שנוסע לעשות פוסט-דוק בחול, גם אם הוא רוצה אקדמיה, להציץ טיפה על עולם התעשייה, לנסות לראות איך הוא משלב תוך כדי תנועה, גם טיפה לעבוד בתעשייה, ללמוד את הדרכים, אם זה אישורים ב-FDA, אם זה רגולציה, אם זה עניינים של פטנטים, ללמוד כן. גם את עולם התעשייה.
אז בוא נצטור באמת לאקדמיה, מקרה המפורסם האחרון של פרופסור ג'וש אנגריסט, חתן פרס נובל לכלכלה, שגילינו שהוא בכלל יושע שלנו, מהעברית, הוא קיבל את התואר, את הנובל כמובן מ-MIT ולא מהעברית, אז הסתבר שכבר ב-2006 הוא הסביר למה הוא נאלץ לעזוב, תקצוב נמוך, חוסר גמישות של המערכת הציבורית, מחלות הידועות. האקדמיה הישראלית, על פניו, זה לא אני אומר, זה אומרים הרבה טובים וגדולים ממני, חולה. תן לנו את האינפוט שלך על הדבר הזה.
אז תראה, האקדמיה הישראלית היא
היא מדהימה. התקנים למשל.
יש לה שתי בעיות מרכזיות. אחת זה בעיית התקנים, מכיוון שמדובר על אקדמיה שהיא בניהול ממשלתי, למעט אוניברסיטת רייכמן, שהיא פרטית ב-100%, אז התקצוב הוא תקצוב ממשלתי. והמדינה קובעת את הדרך. הקושי הוא במקום אחר, לתפיסתי ולא רק לתפיסתי. היום אנחנו יושבים במעבדה הזו שבה אנחנו נמצאים, ושנינו חוקרים בתחום מסוים. במעבדה לידינו יושב חוקר אחר, שחוקר בתחום אחר. אבל הוא פיזיקאי, ונורא, נורא, נורא רוצים אותו. בסדר? אתה ואני חוקרים בתחום אחר שפחות מעניין את התעשייה הישראלית, לא משנה מה. בסדר? אתה, אני והוא, נקבל את אותה משכורת. אי אפשר להגיד לו, אתה פיזיקאי, רוצים אותך בארץ, אתה תקבל היום שכר, פי 3 ופי 4, מגיא ומנדב. אתה מקבל את אותו שכר. בארצות הברית, שכל האוניברסיטאות הן פרטיות, בסדר? יכולים לריב ולהתמקח ולהציע לך הצעות שהן שוות הרבה יותר,
שוות
הרבה
מאוד כסף. חוזה אישי.
חוזה אישי, ולא סתם חוזה אישי, חוזה אישי עם תגמולים ובונוסים והטבות ומענק חתימה, כמו בהייטק. רק תבוא תעבוד אצלנו. האקדמיה הישראלית מדברת עדיין בתפיסה של כולם מקבלים את אותו שכר. עכשיו תבין, זה אתגרים שנמצאים לפתחה, שמדינת ישראל לא בידיים שלך ובשלי, בסדר? ואני אומר לך שהשיח מדבר היום שרוצים לשנות את זה, אבל לא מסוגלים לשנות את זה.
כי למשל, אם אני חושב נגיד על הצבא, אז יש כל מיני משרות כאלה של יועץ, יועץ חיצוני בחוזה אישי, יש מחשבות כאלה גם באקדמיה?
אני חושב שהאקדמיה באיזשהו מקום הרימה ידיים, כי היא אומרת שבאותו רגע האקדמיה תושבת. כן. עכשיו כבר היו שביתות מרצים. אז בוא נגיד,
אבל אין לה באמת סיכוי להתחרות בתעשייה.
אם לא תשתנה סוגיית השכר, בוודאי שלא נוכל לתת מענה. עכשיו צריך להיות יצירתיים ולהבין שאנחנו, הבעיה שלנו שאנחנו יורדים במספר הפרסומים. איך בודקים אם אוניברסיטה היא טובה או פחות טובה מראותה, בסדר? כמה פרסומים יש לה בערכונים ידועים, מפורסמים, מקורים? כמה ציטוטים יש לה? איפה היא יושבת שם? על זה בוחנים. עכשיו אנחנו מובילים בעולם. לא להתבלבל, אנחנו נמצאים במקום מצוין.
ביחס לגודל האחוז.
בוודאי, אבל אנחנו כל הזמן בירידה. אם לא נביא את הטלנטים האלה, שהתעשייה רוצה אותם מצד אחד, אבל האקדמיה רוצה אותם מהצד השני, אם לא נבין שאנחנו רוצים לשלם להם יותר, הם לא יבואו לכאן. כי הם מסתכלים בסוף על ההבטחה שהם נתנו לעצמם, שהם היו בני 20.
אבל זה לא רק הפוסט-דוק, זאת אומרת, יש תופעה מאוד רחבה ומתרחבת, מכיר גם מהיכרות אישית של אנשים, של ממש דוקטורנטים שאת התואר שלהם מסיימים במקומות אחרים, כי אין פה תקנים ברמה באמת הכי בסיסית. זאת אומרת, מספר, יש תחושה גם של אפילו ירידה בתקנים משנה לשנה, אבל יכול להיות שאני טועה.
אתה טועה. לדעתי דווקא יש עלייה במספר התקנים משנה לשנה, כי יש יותר כסף, רק לא מצליחים לאייש את התקנים. בסדר? יש אתגרים.
מה הכוונה לא מצליחים לאייש?
באוניברסיטה עושה פותחת תקן, ועושה סבב, ולא מגייס את האדם שהיא רוצה. הרי למה? זה גיוס חד, במרכאות הוא חד פעמי, כי ברגע שבן אדם נכנס, קיבל תקן, הוא יוצא בפנסיה מהמקום, ולכן רוצים לבחור את האנשים המדויקים.
הבנתי.
ולפעמים מעדיפים לוותר על איוש התקן, העיקר שהם ימצאו את האדם הנכון. אבל תבין, האנשים שלנו, הישראליות והישראלים שנמצאים בחול, הם נפלאים, הם מוכשרים. הרי גם המסע שלהם היום בחול, אותו פוסט-דוקטורט שהם עושים, מביא אותם לאנשים הרבה יותר אינטליגנטים, הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר קשרים, הם נכס למדינת ישראל. הם לא מצליחים למצוא את מקומם. עכשיו, בוא נסכים על כך. שיש אנשים שנשארים שם, וזה בסדר. זה גשר למדינת ישראל. אמרה לי חוקרת ישראלית מאוד בחירה, שנמצאת כבר למעלה מ-20 שנה באחת מאוניברסיטאות המובילות בעולם. אמרה לי, אני מקבלת כל יום עשרות טלפונים. שהשיחה בקו השני בעברית, תמיד אני אענה. וזה נכס למדינת ישראל שאי אפשר לוותר עליו. אבל עדיין, אותה חוקרת, הלוואי והיא הייתה גם במדינת ישראל. והמטרה שלנו להביא אותם לכאן, ובסוף המדינה צריכה לאפשר להתחרות.
בוא נדבר רגע על הצד של החוזרים או המועמדים לחזרה. אתה מזהה עלייה ברצון, כי היה דיבור כזה בתחילת הקורונה, פתאום נהיה כזה אייפ סביב, רוצים לחזור, קצת מתגעגעים הביתה ואין לנו מה לחפש שם. אבל נוציא שנייה את הפקטור הזה של הקורונה. אתה מזהה מגמה כזאת?
תראה, לאורך שנים המגמה הייתה בערך זהה. הקורונה חידדה דבר נורא, נורא משמעותי. הבדידות מצד אחד, שאומר, אני פתאום התא המשפחתי שלי, זה לא משנה אם אתה אדם לבד או אתה בתא המשפחתי של חמישה, שישה אנשים. התא המשפחתי פתאום מבודד מהמרחב, לא מהקהילה שלך, מהחברים שלך, מהרחוב. והמשפחה פה בארץ הפכה להיות גורם נורא משמעותי, כן זיהינו את זה. ותמיד אני מדבר, בכל הרצאה שאני מעביר, בכל מקום, בישראל או בחול, שהערך הכי גדול שאנחנו יודעים להביא למשחק, מדינת ישראל, זה את עצמה. זאת אומרת, את המשפחה הישראלית, את המהות הישראלית. ואתה לא יכול לקבל את זה בשום מקום אחר בעולם. ולכן אנחנו מזהים תמיד רצון לחזור לארץ, לגדל פה ילדים כישראלים, לבוא להיות קרובים להורים, לחברים, לחיות את החיים הישראלים ואת ההיפ הישראלי שלא קיים בשום מקום אחר בעולם, כן, הקורונה חידדה את זה, שפתאום אנשים אמרו, רגע, מערכת הבריאות הישראלית היא מצוינת, ידעה לתת מענה לכולם. לצערנו, אנשים מתו ברחבי העולם, כי מערכות הבריאות לא ידעו לתמוך בהם. נתנו את המענה הזה.
אוקיי, הם הכחישו את עצם המחלה.
כן, הכחישו.
לא, בהתחלה, בארצות הברית.
נכון, ארצות הברית אמרה, לא, אין מחלה, בסוף באו, נתנו פתרון, ואכלו את הביג טיים.
ומה מצד המדינה? זאת אומרת, יש מספיק עיסוק בזה, בתהליך כזה של החזרת מוחות, צריך יותר, חסר.
תראה, אנחנו עובדים כבר 15 שנה עם משרד עלייה והקליטה, עובדים איתם בצמידות, החלק משמעותי מאוד מהפרויקט שאנחנו מנהלים בחול היום, חלק קרים ממנו נעשה בתמיכתם, בעידודם, בשיתוף פעולה איתם.
עוד לא דיברנו על מי זה אתם, תכף נגיע לזה.
זה מה שחשוב, נכון? אז הם מאוד מאוד עובדים צמוד איתנו, ואנחנו עובדים צמוד איתם, מנהלים את הפרויקט הזה ביחד, והוא נורא משמעותי. אני יכול להגיד שיש עוד הרבה מה לעשות, הרבה מה לעשות. מדינת ישראל מינתה עכשיו ודדי פרלמוטר לעמוד בראש ועדה שהיא תבחן איך מביאים את הטלנטים לתוך התעשייה הישראלית. הם חייבים לעבוד איתנו, חייבים לעבוד ביחד, כי אנחנו בסוף יושבים על המאגר הכי גדול של ישראליות וישראלים שנמצאים. האם הם טלנטים כולם או לא, זו כבר שאלה אחרת, אבל אנחנו יודעים להגיע אליהם, לדבר איתם, לגעת בהם, לשכנע אותם. אז מדינת ישראל עושה, יכולה לעשות הרבה יותר, אבל אתה יודע מה קורה? יש את איראן, יש אוקראינה, יש חוק גיור.
אבל באמת, אפרופו איראן, איראן, סין, זה מדינות שמתייחסות לאותם חבר'ה שהולכים אל מעבר לים כדי להשיג ידע וחוזרים, בתור נכס לאומי, זאת ממש, אתה ממש רואה את ה... הם יודעים בדיוק לאן הם יחזרו, יש להם כבר את התקן, יש להם כבר את ה... זאת אומרת, ישראל לא מתייחס לזה ככה כל כך.
ישראל לא מתייחס לזה, גם אגב סינגפור עושה אותו דבר, וכנראה אם הייתי חוקר איראני, לא הייתי רוצה לריב עם האיראנים, אז הייתי חוזר עם בלב ברירה.
כן, זאת אומרת, יש פה משהו מאוד, מאוד, מאוד מכוון ויזום ומאוד מתוכנת כזה.
תראה, יש בזה המון יתרונות ויש בזה המון חסרונות. בוא נסתכל, הייתה כתבה לפני שבועיים לדעתי על קוריאה. בסדר? ראית, הילדים הקוריאנים לומדים עד חצות, העיקר להביא את הציונים הכי טובים, המדינה שובטת שיש את בחינות הבגרות שלהם, והם מובילים במבחני פיזה. אבל ביצירתיות, גורנישט, אפס. מדינת ישראל לא מובילה במבחני פיזה, אבל בסוף היא הכי יצירתית בעולם, עובדה. בסדר? אז תגיד לי, מה הם עושים נכון ואנחנו לא עושים נכון? איך ניתן לשלב בין השניים? הרי מה יכול לקרות? אם אתה תסמן היום מסלול, ואני יודע היום שגיא מסיים את הדוקטורט באוניברסיטה חיפה, ונוסע היום לעשות את הפוסט-דוקטורט שלו ברוקפלר יוניברסיטי בניו יורק, אבל הוא יחזור חזרה למשרה בחיפה, יכול להיות שתוותר טיפה על המצוינות שלך, כי תגיד, יש לי משרה בטוחה? לעומת זאת, אם תדע שסיימת עכשיו את הפוסט-דוקטורט שלך, את הדוקטורט בחיפה, ותיסע לרוקפלר יוניברסיטי, והמקום שלך לא יהיה מובטח, כל היום תשאף למצוינות כדי לחזור חזרה לארץ? בוודאות כן. ולכן אני אומר, המסלול הזה שסוגר לך אותו, הוא לא מוצלח ב-100%. איפה הוא מוצלח? כשזיהית מישהו ביום הראשון, או מישהי, ואמרת, She's a rockstar. אני רוצה אותה פה אצלי. היא חייבת להיות אצלי. תסמן לה את המסלול חזרה, כי היא תנצח.
שזה היא גם, תוביל, שזה היא תצטיין. שזה גם דבר שמערכת הביטחון יודעת לעשות, למשל, לשלוח מישהו להשלמות וכחלק מבניית
המסלול. נכון. אז תראה תוכנית שירות לאקדמיה, ותגיד לאותה חוקרת, את מצטיינת, אני רוצה אותך, סי לשלוש שנים. תפרסמי, לא תפרסמי, את חוזרת חזרה הביתה בעוד שלוש שנים, יש לך משרה.
כן.
ואותך ואותי, תגיד לנו, חבר'ה, אתם תצטרכו להתחרות על המשרות, על יתר המשרות שיהיו פנויות. תובילו ותצטיינו, ואנחנו נציין כנראה, ואם לא, אז בסדר, נמצא את מקומנו במקום אחר.
ספר קצת על תהליך כזה שעובר פוסט-דוקטורנט מבוסטון, או מישהו שכבר השתקע בקנדה, אולי אפילו הקים משפחה, בהנחה שכבר יש לו תקן. זאת אומרת, הוא צריך, אתה צריך קודם כל לפתות אותו לחזור, הוא צריך סיבה טובה בשביל לחזור, עזוב עכשיו קורונה, והוא צריך להקים את חייו מחדש. מרכז חייו היה שם, החל ממסגרות חינוכיות, בית, זאת אומרת, יש פה תהליך לא פשוט.
זה רילוקיישן עצמאי. אם אתה בסטארט-אפ או בהייטק, בסדר? אז אתה נוסע היום לרילוקיישן, אז החברה תגיד לך, הנה, זה הדרך, הנה כרטיס הסטיסה, הנה הבית אתה עומד לגור בו, נתראה בעוד כמה שנים שתחזור חזרה, גם נגיד לך מה הדרך חזרה. זה רילוקיישן עצמאי לגמרי, שאתה לוקח על עצמך משימה ואתה אומר, לקריירה שלי אני צריך את זה, אז בוא נעקור, אני ובני ביתי, או לבד, יש הרבה אנשים שנוסעים גם לבד, אתה מתמודד על מלגת קיום, שהיא מלגה מאוד נמוכה, היא יכולה לעמוד בממוצע $40,000 לשנה, ואתה כל הזמן עובד, או לפעמים בן או בת הזוג אין להם ויזת עבודה, הם לא יכולים לעבוד, תחשוב שעל $40,000 כמה אפשר באמת לקלקל משפחה, הם לא חוסרים לפנסיה, הם לא חוסרים לקרן השתלמות, אין להם קופות גמל, הם מנהלים את הקריירה שלהם למען מדינת ישראל באופן עצמאי. עכשיו אתה אומר לי, רגע, באותו, יעברו 4-5 שנים, יקבלו את הפרסום בנייצ'ר, בסדר? עכשיו חוזרים לארץ. אנחנו, בסיינס הברוד, פוגשים אותם לאורך כל הדרך. מרגע שהם אמרו, רוצים אנחנו ונוסעים, ועד שאומרים, רוצים אנחנו, ונוחדים במדינת ישראל. אנחנו לא מקבלים אותם בשדה התעופה.
אתם גם מגיעים אליהם לפני שהם אמרו, רוצים אנחנו, כלומר, מנסים להגיע לפוטנציאל שיאמר, רוצים אנחנו.
בוודאי, אנחנו, אתמול הייתי במכון וולקני, הייתה שם קבוצה של חוקרות, ושאלתי, מי מכן מתכננת לנסוע לפוסט-דוקטורט? יותר ממחצית מהחוקרות שהיו בקהל אמרו רוצות לנסוע, אמרתי, דברו איתנו רגע לפני שאתן נוסעות. אנחנו נחבר אתכם לקהילות שלנו במקום. אגב, נשאל תמיד השאלה, האם לעודד לצאת או לא לעודד לצאת.
אתה מדבר על לנסוע מכאן, חשבתי הפוך, מי שרוצה לחזור.
זה כל הזמן, אנחנו כל הזמן נמצאים. תראה, הקהילה שלנו מונה היום 4,500 חברות
וחברים. אז בוא, בשנייה רגע, נעשה רגע הפסקה ומתודית, ונסביר על היוזמה הזאת של Science Abroad, כי בעצם אנחנו היינו צריכים אולי לפתוח בזה, קצת מה אתם עושים, מאיפה זה נולד, ותספר קצת, ואז נבין יותר.
ביום חורף בבוסטון מושלג, נפגשו כמה חבר'ה ישראלים שחקרו ב-MIT ובהרווארד. שניים מהם, דוקטור שמולי קס ודוקטור גיל בלינדר, ישבו ודיברו ותחילו לדסקס ואמרו, תראו כמה ישראלים יש כאן. מה, איך אנחנו מחברים אותם ביחד, אחד לשני? איך אנחנו מתחילים לדבר באותה שפה? איך אנחנו מצליחים להגיע למצב שאנחנו מסתכלים מהשמיים ורואים מטוסים, טסים חזרה למדינת ישראל עם אותם מוחות מוכשרים ויצירתיים ונוחתים בשדה התעופה בן גוריון ומתחילים לחולל שינוי בתעשייה ובאקדמיה הישראלית. והם החליטו להקים את הארגון הזה. קבוצה של חבר'ה ישראלים שישבו באותו יום חורפי בבוסטון, קימו ארגון אחד עם קבוצה של בערך 28 חבר'ה, נחמדים, אינטליגנטים, והארגון הזה צמח וצמח וצמח, והיום אנחנו מנהלים ארגון של 41 מרכזים, פיזיים ווירטואליים, תרצה אני אשמח להרחיב כך מה ההבדל בין זה לזה, 4,500 חברות וחברים בשמונה מדינות ברחבי העולם, לא רק בארצות הברית. אנחנו נמצאים גם בקנדה, ובאנגליה, ובצרפת, ובאוסטרליה, ובשוויץ, ובאוסטריה, ובגרמניה, אנחנו נמצאים בכל המדינות האלה.
ומה זה אומר להיות חבר בארגון כזה? כלומר, אתה נדבר על 4,500 סטודנטים שמה שהם מועמדים לחזרה, לבנות גרעינים כאלה של מיליה ששומר על קשר.
ברגע שפתחת, נסעת לעשות פוסט-דוקטורט בחול, אתה יכול להגיד, אני רוצה להיות חלק מהקהילה שלכם. עכשיו, קהילה שלנו בדרך כלל מונה מספר מסוים של מינימום של אנשים, בסדר? כדי שנוכל לעשות סביב זה קהילה שמדברת. ואז היא נפגשת לאורך כל השנה, אירועים חברתיים, אירועים קהילתיים, אירועים מקצועיים, המון המון אירועים מקצועיים, כדי לשמר את הקשר עם מדינת ישראל ומה שקורה שם, כאן שיבינו את החוויה הישראלית, את ההיפ באקדמיה, בתעשייה, שיהיו מחוברים למה שקורה כאן, כי זה נשכח קצת. עכשיו, אתה יודע, יש מקרים שחבר באים, אומרים לנו, אנחנו רוצים להקים מרכז, אבל אנחנו לבד באוניברסיטה, אז אנחנו מחברים אותנו למרכז אזורי, והמרכזים הווירטואליים, שזה החידוש שהכנסנו בשנה, לפני שנה וחצי, אנחנו לוקחים נושאים שהם לא מרכזים סביבם קבוצה גדולה של ישראלים במקום אחד, ואז אנחנו עושים מרכז וירטואלי, לדוגמה, הנדסה אזרחית, או AI, או פיזיקה, בסדר? אנחנו לוקחים, או חינוך, מנהל עסקים, יש לנו רכזים של אותם תחומים, ומנהלים קהילה וירטואלית על פני כל הגלובוס, יש לנו מנהלת בפסיכולוגיה מדעי המוח, היא יושבת עצמה במנהטן, ומנהלת קהילה גלובלית. ועושה אירועים לאורך כל השנה, הכל מקוון, הבנו כבר שאפשר לחיות גם מקוון, למרות שאני אוהב הרבה יותר בשטח להיות. ומנהלים היום קהילה מקוונת, שעוסקת בפסיכולוגיה מדעי המוח, כל היום חשיפה על מה קורה בארץ, כל המזדמנויות, למה אפשר לעשות ואיך אפשר להתפתח.
הבנתי, ואז מתחיל תהליך החזרה, אתם מעורבים גם בו?
תראה, תהליך החזרה ברגע שאומרים רוצים אנחנו, ורוצים לחזור, אז אנחנו נמצאים ומסעים. אנחנו לא חופרים, אנחנו לא שליחי עלייה. זה הבדל גדול בין להגיד לבן אדם כל היום, תחזור, 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 תחזור. לבין להגיד לו אפשרויות קיימות. אנחנו מאמינים שברגע שנייצר הזדמנויות ואלטרנטיבה לשהייה שם, הדרך חזרה לארץ יותר
קולה. אתם עושים גם את המאצ'ינג אבל לתקנים, לתפקידים, אחרי זה כאן בארץ, או שאתם פשוט מפנים לכתובת וקחו את זה מכאן?
יש לנו דוח משרות, שאנחנו מפרסמים שם משרות כל הזמן. יש לנו בעמוד הפייסבוק, הקבוצה הסגורה שלנו, אנחנו שמים ספוט על משרות נורא נורא מעניינות, כדי שאנשים תהיה להם את ההזדמנות הזאת לבוא ולגשת למשרה הנכונה והמעניינת מבחינתם. אנחנו כל הזמן מנסים לייצר את הקשר לפתרונות ולאלטרנטיבות בארץ.
ואיפה זה פוגש אותך ברמה האישית? איך אתה מגיע לזה בעצם?
אני חושב שכל ישראלי וישראלית שחיים במדינת ישראל, מבינים שמדינת ישראל, כדי שהיא תמשיך עוד 70 שנה קדימה, שיהיו מוצלחות מבחינת אקדמיה, מבחינת העשייה, כמו השבעים הקודמות, הם חייבים להיות פה. ולכן ראיתי את זה ברמה האישית, כאבא לשלוש בנות, שאכפת לו. אני לא כל פטריוט לבית שלי, לשכונה שלי, לעיר שלי, לכדור הזה שאנחנו חיים בו, בסדר? אז אנחנו חייבים אותם כאן, כדי שהם בסוף יובילו את האקדמיה הישראלית, והבנות שלי ירכשו את ההשכלה הטובה ביותר, שהם יובילו חברות ישראליות מובילות, כדי שעשו את האקזיט הבא, שלמו מיסים, יעסיקו אנשים. אם הם לא יהיו פה, מי יעשה את זה? אז אתה בחור נורא אינטליגנט, ואני בחור, וואלה, אחלה. ואנחנו לא פותחים סטארט-אפים. הם פותחים את הסטארט-אפים, הם עובדים בסטארט-אפים, הם חוקרים, הם מביאים פיתוחים, הם משנים את העולם. אם הם ישבו שם, זה נחמד, אבל איך מדינת ישראל נהנית בזה? הם חייבים להיות כאן, ולכן הסתכלתי כאינטרס ציוני למדינת ישראל, שהם חייבים להיות כאן, ולכן אמרתי, האתגר הזה מעניין אותי ואני רוצה להיות חלק ממנו.
וככה לסיום, אנחנו מסיימים בנימה אופטימית, יש שיפור, אתה אומר, הם חייבים להיות כאן. אתה רואה משנה לשנה מגמה של יותר חוזרים, פחות חוזרים, זאת אומרת, תן לי איזשהו KPI.
חלק את זה לשתיים, בבסיס אני אדם אופטימי. תמיד אני שמח לראות דברים ברוח טובה.
אנחנו שונים בזה.
אז אני יודע שאנחנו מדברים על זה. אבל אני חייב לדבר רגע על הנתונים.
אוקיי.
אנחנו רואים מגמת שינוי, ואני חושב שהשינוי המהותי הוא שאנשים שאמרו, נוסעים לעשות פוסט-דוק כדי להיקדל באקדמיה, היום אומרים, לאו דווקא אקדמיה, תעשייה היא אופציה. האקדמיה הישראלית, שבעבר שמה בצד את התעשייה, ואמרה, התעשייה היא לא מעניינת, אל תדברו על תעשייה, כי אם תדברו על תעשייה, לא תוכלו להיות באקדמיה. האקדמיה הישראלית היום משנה דיסקט ואומרת, תעשייה היא מעניינת. היום לכל האוניברסיטאות יש חברות יישום שעוסקות בלקחת את הפטנט, את הפיתוח ולהפוך אותו למוצר, לחברה ולהרוויח כסף.
הטכניון ממש מצטיינים בזה.
טכניון, מכון ויצמן,
נכון, מכון ויצמן גם.
בן גוריון שיש להם היום מתחם שלם של תעשייה, כולם מבינים שכדי לחולל שינויים גדולים, חייבים להסתכל על התעשייה.
זה גם, יש פה גם עניין רווחי, עניין כלכלי, הטכניון,
תסתכל רגע,
כסף מהפטנטים שלהם.
החיסון היום של הקורונה, מסנג'ר RNA, בסדר? איפה הוא פותח? איפה הוא התחיל? התחיל באקדמיה, הוא לא התחיל בחברה. האקדמיה עלתה על הרעיון, על המודל הייחודי הזה, העבירה אותו לתעשייה, שפיתחה אותו למוצר אמיתי, שהציל את העולם. ועוד נקודה חשובה בעניין הזה של תעשייה. לא שמים לב, אבל תעשיית הביוטק, שרוב החבר'ה שלנו הם ביולוגים, אבל אנחנו צריכים פיזיקאים, מתמטיקאים, כימאים, צריכים את כולם, בסדר? תעשיית מדעי החיים במדינת ישראל נמצאת במקום מטורף, שנמצאת מתחת לרדאר של כולנו. יש המון המון כסף, קרנות ישראליות משקיעות, מאות מיליוני דולרים, אפילו יותר. יש קרן, רק קרן אחת שיש לה מיליארד דולר להשקעה בתעשייה הישראלית.
כולל באזורי הפארמה, היה לנו בדיוק פודקאסט נכון, בסדרה נכון. הזאת, על, בדיוק על העניין של הביג פארמה, שתחום שמתחיל, שעדיין לפני הזינוק בישראל, חממה שזאת המטרה.
כשאנחנו מדברים על תעשיית הביוטק, אני מדבר על פארמה, על מדיקל דיווייס, אני מדבר על הכל.
כן, לא, כי המדיקל דיווייס כן חזק בישראל,
לא
הפארמה.
לא מספיק.
אוקיי.
זה טווח נורא נורא רחוק, רחב של דברים, מדיקל דיווייס לתרופה, נכון. שלוקח 7-8 שנים, רק להוכיח שהיא בסדר, ואם היא לא בסדר, אז כל הכסף הולך לפח.
היום נכנס תרופות בעזרת AI, זאת אומרת.
נכון, אז אני אומר, אנחנו מצאים לפני סיבוב נורא משמעותי. אם אנחנו מדינת ישראל תזהה אותו נכון, תשים את האצבע במקום נכון, אני חושב שהמדינה נמצאת שם, אבל תדע להביא את הכוח האדם הנכון לעבוד שם, מדינת ישראל תהיה במקום מדהים שלא חלמנו שנהיה בו. תבין שמבחינה כלכלית, אני לא זוכר את המספרים המדויקים, הכסף שמדינת ישראל יכולה להרוויח מתעשיית הביוטק, לעומת תעשיית ההייטק, הוא פי 4 ופי 5 מה שמרוויחים. הכסף הגדול נמצא שם, אבל פשוט יש לנו 8200 בצבא, ו-8200 לוקח חבר'ה צעירים, חכמים, אינטליגנטים, מוכשרים.
שם אותם בסייבר.
בוודאי, אומר להם, אתם מוכשרים, אתם חכמים, אני אתן לכם היום את הניסיון, שהם מוצאים החוצה שלהם ניסיון. שחבר'ה מסיימים דוקטורט, אין להם ניסיון בתעשייה. אנחנו חייבים לייצר לגשר על הפער הזה, שלהם את הניסיון, להתי שם, נמצא עתיד, שם השינוי המשמעותי, אנחנו נראה אותו קורה, אנחנו רק צריכים לעזור לו לקרות.
טוב, נדב דואני, מנכ"ל Science Abroad, המון המון תודה, בהצלחה.
תודה גיא, תודה לך.